הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו הרפורמיסטית בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הרפורמיסטית, הפודקאסט שעושה לכם ולכן סדר בנושאי דת ומדינה. והיום על חינוך לדמוקרטיה ויהדות ליברלית. בפרקים הקודמים דיברנו על הקושי שנובע מכך שבמשך שנים ישראלים רבים זיהו את היהדות עם האורתודוקסיה שהלכה והקצינה, מה שגרם לרבים לחוש רתיעה מכל מה שקשור ליהדות. ועל כך שיותר ויותר ישראלים וישראליות מחפשים יהדות אחרת, יהדות של שוויון, סובלנות ופלורליזם, ומוצאים מענה בתנועה הרפורמית. יאנוש קורצ'אק אמר את המשפט המפורסם, הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים. ואחד המקומות הכי קריטיים לעיצוב פניה של החברה הוא כמובן מערכת החינוך. בסוף, כדי להניע שינוי חברתי ארוך טווח, צריך להשפיע על הדור הבא. ההקצנה והפילוג בחברה הישראלית הם תוצאה של הרבה גורמים, אבל בין היתר הם גם נובעים מכך שמערכת החינוך הישראלית מחולקת לארבע מערכות חינוך שאין ביניהן ממשקים. מערכת החינוך הממלכתית היהודית, מערכת החינוך הממלכתית הערבית, מערכת החינוך הממלכתית דתית והחינוך החרדי. ואחד הדברים שהכי מטרידים בהקשר הזה הוא שבעוד של מערכת החינוך החרדית והממלכתית דתית, יש בפועל אוטונומיה ויכולת להעביר תכנים שעולים בקנה אחד עם השקפת העולם הדתית או החרדית, מערכת החינוך הממלכתית אמורה להיות ניטרלית, ניטרלית מערכים. ויש חשש גדול מלדבר על ערכים בסיסיים כמו דמוקרטיה וזכויות אדם. צריך לציין שזה דווקא עומד בניגוד למה שנקבע בחוק. חוק חינוך ממלכתי דווקא מדבר בצורה מאוד מאוד מפורשת ויפה. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו. ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית. להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת המדינה ואת ערכיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. ולפתח יחס של כבוד לזכויות אדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבות ולהשקפות של הזולת, ולחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים, וגם להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל אוכלוסיות אחרות במדינה. כל זה מתוך חוק חינוך ממלכתי. בפועל, כאמור, המצב שונה. במיוחד תחת הממשלה הנוכחית, יש רדיפה של כל מי שמנסה להשמיע במסגרת המערכת הממלכתית כל ביקורתי על הממשלה. בנובמבר 24 עבר בכנסת חוק שמתיר למנכ״ל משרד החינוך לפטר מורה שהזדהה עם מעשה טרור, או לשלול תקציבים ממוסד שיש בו גילויים של הזדהות עם מעשה טרור, אבל בפועל זה לא באמת כלי למאבק בטרור, אלא בעצם כלי פוליטי להשתקה של מתנגדי הממשלה. עוד תופעה שאנחנו עוקבות אחריה בדאגה, זה האופן שבו נלמדים לימודי יהדות בחינוך הממלכתי. עוד בשנת 1995 נקבע במסגרת תוך שנהר שיש ללמד יהדות בחינוך הממלכתי באופן פלורליסטי וביקורתי, תוך הצגת הזרמים השונים ביהדות בישראל ובעולם, אבל בפועל המצב שונה בתכלית. יש הרבה בתי ספר ממלכתיים שבהם מתנדבות שירות לאומי, שהן בעצמן בוגרות בתי ספר ממלכתיים דתיים, מלמדות יהדות באופן שמרני ולא פלורליסטי בעליל. והמדינה גם מעבירה תקציבים גדולים לארגונים האלה, כמובן שזה לא עובד הפוך, כן? בחינוך הממלכתי דתי אין דריסת רגל לארגונים או מורים לא אורתודוקסיים, חילונים ופלורליסטיים. אנחנו תקפנו את העניין הזה בעתירה לבגץ, שהוגשה לפני כמה שנים, בעקבותיה פסק בית המשפט העליון שבאמת צריך לוודא שיהדות נלמדת בחינוך הממלכתי באופן פלורליסטי. התגובות של הורי התלמידים בבתי הספר הממלכתיים פעמים רבות נעות בין שני קצוות. יש ציבור מסורתי שאומר, אם כבר יהדות היא צריכה להיות יהדות אורתודוקסית, למרות שזה כאמור ממש לא תואם את ערכי החינוך הממלכתי, ובקוטב השני יש את החילונים שמתנגדים לכל סוג של לימודי יהדות, בטענה שהכנסת לימודי יהדות היא הדתה, והם לא מבדילים בין חינוך ליהדות אורתודוקסית שמרנית, שרואה בחילוניות תופעה שלילית, לבין לימודי יהדות פלורליסטיים, שמציגים את היהדות הליברלית, מבלי להטיף לאורח חיים של שמירת מצוות. אנחנו צריכים להיאבק על מה שאמור להיות מובן מאליו, להציג בפני התלמידים והתלמידות בחינוך הממלכתי יהדות ליברלית והומניסטית, שמעלה על נס את הערכים של אהבת האדם, סובלנות וכבוד. התנועה הרפורמית מפעילה תוכניות חינוכיות בעשרות בתי ספר ממלכתיים ברחבי הארץ, והתנועה וקהילותיה מפעילות עשרות גני ילדים וגם בתי ספר רפורמיים בירושלים, חולון, מודיעין וחיפה. יש לי הכבוד והעונג היום לארח את הרב אופק מאיר, מנכ"ל מרכז חינוך לאובק, מוסד חינוך ליברלי ברוח התנועה הרפורמית שלומדים בו 2,400 תלמידים מגילאי גן ועד תיכון. יש גם במרכז מחלקה לקידום חיים משותפים בין יהודים וערבים, ובליבו פועלת קהילה רפורמית, קהילת אוהל אברהם. אופק, תודה רבה רבה שבאת.
תודה לך.
אז בוא נתחיל מזה שתספר לי קצת על עצמך, כמו שאני שואלת רבים מהאורחים והאורחות שלי, איך הגעת להיות רב רפורמי וספציפית לעסוק דווקא בחינוך?
אז תחילת שנות ה-80, אני נער בכיתה ט', בנוער עובד, משפחה חילונית, עד היום באמת למשפחה שלי אין מושג מה אני עושה באמת, מזל שאני מנהל בית ספר. ואני בנוער עובד, מחוצה כחולה, מסתובב בשכונת מחלאות בירושלים, בסביבות פברואר-מרץ, קר, רק עם החולצה כחולה וגיטרה. ויוצא מאיזה ממש חורבה, מסתבר שזה הייתה הקומונה של צופי תלם, בחור בשם עידו.
שזה היה הגלגול הקודם של נוער תלם, תנועת נכון, הנוער של התנועה נכון. הרפורמית.
אגב, באותם חודשים זה היה די נוער תלם, בשבועות של אותה שנה הם עלו לתנועת הספים, אבל זה יוצא ואומר לי, לא שלום, לא כלום, לא קר לך, רוצה תה, שום דבר. אתה פנוי במוצא שבת, אני צריך אותך לנגן באיזה אירוע.
וכך סונג'רת לתנועה הרפורמית מאז ועד היום.
זו הייתה ההבדלה הראשונה שלי, ולמרבה האירוניה, בשנה וחצי האחרונות, חזרתי להבדלה במרחב הישראלי. לא ידעתי מה זה הבדלה. הסכמתי לבוא במוצא שבת, זה היה בקומה השנייה של הראל, קהילת הראל בשמואל הנגיד.
בירושלים.
זה היה נראה לי הרבה חבר'ה, זה היה נראה מאוד מגניב, נרות, פסמים, ריחות טובים, יין בכיתה ט', אז זה היה מאוד מוזר, לא תירוש. אגב, לקח לי איזה 4-5 שנים להבין שאני בתנועה רפורמית. כבר הדרכתי שם בכיתה י' א', מבחינתי הייתי באיזה צופים מוזרים כזה, שעושים דברים מעניינים, וכמה דברים פגנים במוצא שבת, ונחמד כזה. הייתה תחושה אבל של איכות, של משהו שהמסתורין גדול על ה... שהנעלם גדול על, ה... על הגלוי. והיה שם הכל בהבדלה הזאת. אף אחד לא ניסה לשנות אותי, אף אחד לא שפט אותי, השתמשו בכישורים שלי, ביקשו ממני להוביל, פשוט היה שם הכל.
כאילו הרגשת שזה המקום שלך?
באותו רגע, מדהים. באותו רגע. מדהים. ובדיעבד התפתחה השפה והערכים והעומק, ועד היום אני מרגיש שכל יום הוא פשוט, אני מעמיק את עצמי, אני מתפתח. יש פה התפתחות, אין פה גיליתי אור, לא.
ומשם איך הגעת ללימודי הרבנות?
או, שנים רבות. אני אגב, בגלל שגדלתי בחממה שצופי תלם, די סניתי רבנים בהתחלה, ולקח לי הרבה מאוד שנים. עד היום שאני רואה את השאלה, אני כבר 20 שנה מוסמך, אני רואה את השאלת הרב אופק מאיר בכניסה למשרדי, אני
לא שואל
מי יושב במשרד שלי, מי זה הרב הזה שיושב שם. הבחירה להיות רב היא בחירה פוליטית, היא לא בחירה רוחנית, או דווקא יותר קשור למחלקה שלך בתנועה. פוליטית במובן העמוק, תכף נדבר על חינוך פוליטי, מהמקום הזה, שיש משמעות, ובשנים הראשונות אני לא פתחתי מכתבים של משרד החינוך שלא כתבו הרב אופק מאיר, למרות שזה לא תואר שהיום הוא משמעותי לי מאוד, כמנכ״ל לאובק. אבל בהתחלה זה היה ממש אמירה פוליטית. כי בנפש אולי הייתי מתאים יותר להיות רב של ההרטמן והמדרשה ואורנים, אבל אין שם תיקון עולם, אני לא רוצה עם חברים הכי טובים שלי, זה לא... אבל זה, אין שם, אין תנועה, ורק תנועה, יכולה לעשות תיקון.
והיית קודם מחנך או קודם רב?
הייתי קודם כל מוזיקאי. וככה זה התחיל עם הגיטרה.
כן.
התחיל עם הגיטרה, עם המוזיקה. מהמוזיקה עברתי לחינוך. ונהייתי מורה. גיליתי את לאובק. אני באמצעות צופי תלם, גיליתי את לאובק, הגעתי ללאובק. הכרתי גם את החברה שלי, שהיום היא אשתי והם שלושת ילדיי. וגיליתי בית כנסת בתוך בית ספר, שזו הייתה חוויה לישראלי חילוני מירושלים, שהדבר היחידי המשמעותי בשבת, כנער, זה הבחירה שנוסעים לסבא וסבתא בחולון, איזה אבן אתה רוצה לחטוף? אבן יהודית בכביש רמות, או אבן ערבית בשייח ג'רח? אלה היו שתי הדרכים לצאת מירושלים. זה הייתה השבת. השבת זה בחירה איזה אבן אתה רוצה לחטוף.
וואו.
בשנות ה-80. וגיליתי את האופציה של בית כנסת, אחרי שכבר היה ניסיון של הבדלות וקבלות שבת בצופי תלם, אבל זה היה רך כזה, וזה היה גם אנטי רבני ואנרכיסטי ותנועת נוער, זה היה משהו אחר, זה לא קישרתי את זה בכלל, האופציה הרפורמית של תנועת מבוגרים. ובלובק פעם ראשונה הייתי בתפילת יום הכיפורים, זה היה בשנה האחרונה של הצבא שלי, והיה הרב ארני גלק שזכיתי שנה שעברה לסגור מעגל ולנסוע לניו ג'רזי, להיות בקהילה שלו ולכבד אותו. הוא זה שקיבל אותי לעבודה בלובק, התחלתי כעוזר רב בתחום הקהילתי, גיליתי שיש בית ספר, הלכתי ללמוד הוראה, ואחרי שנים רבות, כמעט 13 שנה, הייתי צריך להפשיל כדי להגיד, אני רב. אני במילא רב, אז למה לא ש...
להפוך את זה לרשמי.
להפוך את זה לרשמי.
אז בואו תספר לנו קצת על לובק, קצת על באמת מוסד מאוד מאוד ייחודי בנוף הישראלי, מוסד חינוך רפורמי.
לובק, זה קודם כל זה המוסד הרפורמי הראשון בישראל. עכשיו יש לפחות עוד 5 אנשים שיגידו את זה על המוסדות שלהם, אנחנו, ההיסטוריה תשפוט. וזה מעניין, כי הרב דוקטור אלק ב-1935, אחרי חוקי נירנברג, מגיע לארץ, ומחליט להקים קהילה, את בית ישראל, שגם היא כנראה הקהילה הרפורמית הממוסדת הראשונה.
כי בעצם קדמה לקום המדינה.
כן, 1935. היא באמת הקהילה הרפורמית הראשונה, הוא היה שם שנתיים, אגב, הוא העביר אותה בתחילת שנות ה-40 לבניין שנפגע השנה מהטיל.
וואו.
מחיזבאללה, וואו. במרכז הכרמל.
כן.
ואחרי שנתיים הוא החליט, הוא אומר את זה ב-37, לפני השואה ולפני מדינת ישראל. הוא אומר, הדרך להכניס יהדות ליברלית לישראל, תהיה דרך בית ספר ולא... דרך בתי כנסת. יש מתפלל, הולך בית כנסת, זה לא היה אנטי בית כנסת. אבל זה הרוח של לובק מהיום הראשון. והוא הקים גן ילדים, ובחר את הסלוגן אמת מארץ תצמח, הוא קבור בקבר שלו, על המצבה יש את המילה אמת, בחיפה. זה הסיסמה, עד היום אמת מארץ תצמח. והבית ספר התפתח, ועם השנים הוא גדל מבית ספר לקהילה. והרב סמואל, סלב שלום, הוא זה שבשנות ה-60 ממש פיתח את לובק, גם תחת הרב אלק וגם לאחר מכן כמנכ״ל, כמנכ״ל השני של המוסד, והפך אותו, באנגלית זה נשמע יותר טוב, ל-School Shul and Pool, לאיזושהי חוויה הוליסטית, שבן אדם נכנס לקהילה. בחזון של לובק אין את המילה חינוך, זה קהילה.
שחלק מהשירותים שהיא נותנת זה שירותי חינוך.
90% מהעשייה של לובק, כן, זה ברור, חינוך.
כן.
החינוך זה הייעוד שלנו, כן. הקהילה זה החזון שלנו. כן. החינוך זה הטקסט, הקהילה זה הקונטקסט, ומה שנותן את המשמעות, זה תמיד הקונטקסט. כן. אין טקסט שיש לו משמעות.
ומה ייחודי בבית הספר במובן היומיומי? זאת אומרת, בוודאי סביב נושאים של לימודי יהדות ונושאים נוספים.
אני חושב שהמילה קהילה היא תהיה מילת המפתח, כן. בשיחה הזאת. הילדים מרגישים את זה. הם מרגישים את זה ביחס האישי, אנחנו בספר היחידי בישראל לדעתי, שיש לו מכיתה זיין, בית 2 מחנכים לכל כיתה. דברים כאלו, גם פדגוגים, שלכאורה לא קשורים לתפיסה יהודית, או ביחס האישי, במערכות היחסים, הרב לובק בספרו מדבר על הקשר בין המבוגר לצעיר, הטקסט הזה מופיע בראש התעודה שלהם, שמקבלים פעמיים בשנה. אלה הדברים, מנהיגות, לימוד, קהילה, הרבה בתי מדרש, הרבה לימוד לשמו, הרבה קשרי ישראל תפוצות, עשרות ובשנים מסוימות גם מאות תלמידים יוצאים למשלחות ולשגרירים צעירים, הרבה עשייה בתחום היהודי, הפלורליסטי, אני נזהר מאוד, אני רב רפורמי, אני גאה, גם בשיחה לקראת פה, מוסד רפורמי, מוסד ברוח התנועה הרפורמית, לי זה פחות מהותי, זה כן חשוב גם טקטית, בתוך החברה הישראלית, כי המסר שלי למורים, זה שכל מה שאנחנו עושים כאן, למעט בית הכנסת, זו הסריטה של כמה אנשים כמוני שאוהבים לבוא להתפלל, אין הרבה כאלה, לא יודע אם זה טוב או רע, אבל זה לא קשור. כל מה שאנחנו עושים בלובק, יכול וצריך להיות, וזה מתחבר לפתיח שלך, בכל בית ספר ממלכתי עברי בישראל. בתחום היהודי, בתחום הדמוקרטי, בתחום הפוליטי, בתחום הקהילתי, אין דבר אחד שאני לא יכול לשייך אותו, או למגילת העצמאות, הרי, לא חזנה של נביא ישראל, כמעט כל פעולה, כל בית הכנסת אני יכול לשים תחת הכותרת הזאת.
לא, זה לגמרי ברור, אבל אנחנו יודעים שבפועל זה לא מה שקורה. הזכרתי באמת בפתיח שלי את המתח בתוך החינוך הממלכתי של איך מתייחסים ליהדות, ואני חושב שבתקופה האחרונה עלה לכותרות כל הנושא של הנחת דוכני תפילים בבתי ספר ממלכתיים, ונראה שהציבור קצת מבולבל בקשר לשאלה מה חינוך ממלכתי אמור להיות, ואיפה צריכים להיות לימודי היהדות במסגרת החינוך הממלכתי. אז לך ולי אולי זה ברור, אבל לא לכולם, אז אני אשמח לשמוע ככה את התובנות שלך בעניין.
תשמעי סיפור. מתקשרת אליי אחת המנהלות של האגפים השונים, בפני חופשת הפסח, אומרת לי, אופק, יש תלמיד שרוצה להביא מחר דוכן תפילין. אגב, הבית ספר שלנו בוודאי חטיבת הביניים, אנחנו קוראים לה חטיבת הנאורים, כי אני לא מאמין בתחנות ביניים, הוא אזורי, הוא עירוני. כן, אנחנו מנהלים עבור העירייה את החטיבה. תיכון והיסודי והגנים הם ממש של החברה עצמה, של אהובק. והם גם מזינים את התיכון. 90% מילדי התיכון הם, זה השכונה. זה מי שחי שם, זה ישראל במיטבה, לטוב ולמוטב. כיצד תרצה שיגיב? אמרתי, קודם כל אני בארצות הברית, הייתי בדיוק עם משלחת מורים לצפון אמריקה. תגידי לו שניפגש אחרי פסח. פגשנו אחרי פסח. והילד שואל אותי בפגישה, אני לא מבין למה אתם מתנגדים. אמרתי לו, למה אתה חושב שאנחנו מתנגדים? אמר לי, אתם לא מתנגדים? אמרתי לו, לא. אז אני יכול להביא מחר? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אז איפה אני אשים את זה? אני לא יודע, אז תוכנית שלך, בוא תגיד לי, מה... פעם התחלנו לדבר. ואמרתי לו, הרעיון מדהים, אני 30 שנה חיכיתי לשיחה הזאת. 30 שנה אני חיכיתי לילד שיבוא וירצה לעשות משהו יהודי, אמיתי. עכשיו בוא נדבר על הגבולות ועל האפשרויות. אני רוצה לראות, קודם כל שאלתי אותו אם יודע מה כתוב בתוך התפילין. ומה, אחרי שזיהינו ולמדנו מה כתוב בתוך התפילין, דיברנו על המצווה שחוזרת על עצמה הכי הרבה פעמים בתורה. שזה לא לענות את הגר, 36 פעמים על פי הרמב״ם. לא ספרתי, אבל כשהרמב״ם אומר, אני סומך.
לאהוב את הגר.
הוא היה בשוק. הוא חשב שבת, הוא חשב כשרות, הוא חשב... הוא שמע איזה שיעור בטיק טוק. עכשיו אני התייחסתי אליו, אני עדיין מתייחס אליו, בכבוד רב. בכבוד רב. ואני לא אבטר לו עכשיו. אני אמרתי לו, אתה תניח דוכן תפילין. אבל, בוא נראה איך אנשים ירגישו בנוח. איך הלא יהודים ירגישו בנוח.
איך זה לא יוצר מתח על אנשים איך, או לחץ.
לא, מתח אין לי בעיה.
לא, לחץ, כמו שהיה בבתי ספר אחרים, אין, שהתחילו
על לב. אמרתי לו, היות וכתבה תהיה anyway. תהיה anyway. אני לא רוצה שזה יהיה כמו הסיפור של רמת גן. יש לנו 3 שנים עוד ביחד בתיכון. בוא, זה הדבר הנכון. בוא נראה איך עושים את זה נכון. ואני לא מתכוון למרוח אותך, ואני לא מתכוון לוותר לך. אתה תקים דוכן תפילין בלאובק, שהנשים הפמיניסטיות הטבעוניים, אמרת לו, אני לא יכול, אני טבעוני. אתה צריך עכשיו לחשוב על הכל ולהגיש לי תוכנית. לא חזר אליי מאז, אבל רשמתי לי.
רציתי לשאול אותך מה קרה עם זה.
הוא לא חזר אליי, אבל בנוט שלי ביומן יש בעשרה ליוני להתקשר אליו, ולקבוע איתו פגישה בקיץ, ואני לא אוותר לו.
יפה, אתה עשית מזה הזדמנות חינוכית, בעצם לפתוח שיח בזה.
אמרתי לו, הכתבה תהיה איך לאובק פיצח את הסיפור היהודי דמוקרטי, במודל חינוכי שיכול להיות השראה לכולם.
אז זה מדהים, זה מדהים, אבל אני רוצה באמת, אפרופו המודל היהודי דמוקרטי, לשאול אותך, כי אני חושבת שאתה מאוד מאוד מבהיר, איך אתה הצעת לו, אבל אמרת מצד שני, אני לא מוותר על הערכים הליברליים, שעומדים ממש בשדרת המוסד. ואני חושבת שהיכולת היום במדינת ישראל לקיים מוסד חינוכי שמחנך לערכים ליברליים והומניסטיים, זה הולך ונהיה ממש ממש קשה ומאתגר, בטח בשנתיים וחצי האחרונות, תחת הממשלה הנוכחית, תחת משרד החינוך הנוכחי, בתקופת ההפיכה המשטרית, כבר לפני יותר משנתיים, אתה יזמת יחד עם יואב פרידן גילוי דעת, שקרא להפסיק את הכיתוב ולפעול ברוח ערכי מגילת העצמאות, ובזמנו חתמו עליו 1,200 אנשי ונשות חינוך מכל הארץ, ממש בימים השיא ההפיכה המשטרית ב-2023. בתגובה אמרו לך שזה מעשה פוליטי, ואתה ישבת באחד הרעיונות, חינוך זה מעשה פוליטי במובן העמוק והיפה של המילה, כל מעשה הוא פוליטי, תפקיד החינוך במובן העמוק הוא להשפיע, כמו שיש חינוך ממלכתי דתי, כך גם יש חינוך ממלכתי, וכמו שאתה אומר, הוא מחויב לחוק חינוך ממלכתי ולמגילת העצמאות. אבל האתגר הזה מאז 23 לא הולך ונהיה יותר קל, הוא נהיה יותר קשה. אז אני רוצה שתשתף אותנו קצת, איך אתה מתמודד עם המציאות המאתגרת הזאת?
קודם כל, למזלי, בלאובק יש איזשהו מרחב בטוח. אגב, גם לדעות האחרות. אני רוצה להאמין. אני רוצה להאמין שלא רק הלא יהודים מרגישים בנוח, אני רוצה להאמין שגם מי שלא מסכים לדעתי מרגיש בנוח. מבחינה פוליטית. יש מרחב בטוח, ואנחנו מצליחים, בוודאי ברמת הצוות, לדעתי גם ברמת התלמידים. תכף אני אדבר על דוגמה ספציפית עם פורום משפחות שקולות. אנחנו מצליחים להעלות את השיח משיח מפלגתי מפלג לשיח פוליטי ערכי. אין ערכי שהוא לא פוליטי. נכון. וזה אשליה, השתמש במילה ניטרלי בהקדמה שלך. אין ניטרלי. נכון. אין ניטרלי, אין חיה כזאת. אין חיה, זה כמו הווה בעברית. אין, יש או היה או יהיה. אין, להיות באיזשהו מקום
נטרל. אבל זאת הציפייה מצד הפרנסי המערכת הפוליטית.
מי שבחר בשנות ה-50 ללמד ספר יהושע בכיתה ה', ידע מה הוא עושה. ועד היום, אחרי 40 שנה, מלמדים ספר יהושע בכיתה ה'. ידע מה הוא עושה עכשיו, שזה בן גוריון. כיבוש אחד, צבא אחד, חס ושלום שופטים ופילוג, וכל שופט בזו שלו.
לטעת את הזהות הזאת בילדים.
אבל אני לא שופט את זה. ואני אפילו מעריך את זה. וזה חינוך פוליטי שגם מגיע מלמעלה. בסוף זה שאלת המחנך. איך הוא מלמד, ומה הוא מלמד, ומה הדגשים. הרי כל פרק אפשר ללמד, יש פרקים שעדיף לא ללמד, ואפילו בתלמוד אנחנו יודעים על פסוקים שעדיף שהמתרגם לא יתרגם בזמן קריאת התורה. בקהילה דתית, אני לא מדבר על חינוך, אני מדבר אפילו ברמת קהילה. בחירת השירים בספרות,
באומניסטיקה,
בהיסטוריה, היסטוריה is story. מה עם her story, מה עם their story, מה עם other stories, מה עם my story, איפה אני בתוך הסיפור.
תמיד זה נקודת המבט שבוחרים, היא משפיעה.
רק. ולכן, הנחת עבודה, תמיד שאני נכנס ללמד, אני אומר לילדים, תדעו לכם, אני לא מלמד אתכם יהדות. אני אומר אתכם, רק אותי. קודם כל בוא נהיה גלויים, נהיה אמיתיים. אתם לומדים אותי, ואל תאמינו לי. אין לי דרך ללמד משהו אחר. אני לא, אני יכול בשביל המשחק להביא עמדות ודעות, לעשות פאנל, אבל בסוף, מהשלום שאני אומר לכם, דרך זה אם קמים או לא קמים לכבוד המורה, דרך איך מתנהל השיעור, דרך איזה טקסטים אני בוחר, דרך איזה פרשנויות אני מביא, אני אומר אתכם אותי.
נכון.
בוא, לפחות נהיה כנים.
ואתה כן חווה אבל באמת אתגרים תחת ה... לפחות בשנתיים וחצי האחרונות?
מההורים פחות, וזה מאוד מאוד מרגש אותי, ולהפך רק חיזוקים, מבוגרים... אני חווה, אני רואה בפוסטים שאני כמובן נזר לכתוב בדף האישי שלי ולא בדף המרכז, אבל עדיין בדף האישי שלי אין שום דבר אישי, זה רק לאובק. אני בודק גבולות, גבולות השיח, גם עם עצמי, מה מותר לי לומר, מה לא מותר לי לומר, מה ראוי, מה לא, לא פעם אני מתקן בעקבות הערות של בוגרים בעיקר. הורים, אני חושב שגם אלה, גם בשיח היהודי, החילוניים לגמרי, פשוט... נהנים לבוא ולראות הבדלה ביום ראשון עם הילדים שלהם, זה פשוט, הם לא מחברים את זה, אולי אנחנו עושים את זה רך מדי, אני לא יודע, אולי...
לא, כנראה אתם עושים משהו נכון, תשמע, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבאמת יש עליהום, על כל מיני מנהלים בבתי ספר שמבקשים להביא קולות שהם ביקורתיים כלפי הממשלה, ואני רוצה גם להזכיר שלאחרונה...
לא, זהו, כבר האמירה שלך יש בהנחת עבודה בעייתית.
כן.
אני לא מביא שום ביקורת על הממשלה.
נכון, וקולות שאולי לחלק מהאנשים קשה לשמוע.
בדיוק. אני מחנך לחשיבה ביקורתית, זה משהו אחר.
נכון, נכון.
אני מחנך לחשיבה ביקורתית, שמישהו אומר, ולא משנה אם זה יאיר גולן או יאיר לפיד, כל עוד קוראים לו יאיר, או כל, לא משנה, אני מחנך לחשיבה ביקורתית. אם אני מסכים איתו בסולם הערכים, וקל יותר להזדהות איתו, זה משהו אחר. זה, צריכים לנתק את זה. אז אני לא משמיע ביקורת על הממשלה.
כן, אז אבל אני כן רוצה לציין שאתה לאחרונה הקמת יחד עם קבוצה של עוד מנהלים, כמה מנהלים מרחבי הארץ.
ביניהם גם יואב כמובן.
ביניהם גם יואב פרידן, את החזית הממלכתית, תנועה לבתי ספר הומניסטים, שאתם באמת, היוזמה הזאת,
זמני,
אני
מבין, שם זמני.
שם זמני, ואני מבינה שהיוזמה הזאת קמה בעקבות תחושה שחלק מהמנהלים מרגישים רדיפה.
נכון.
כשבאים אליהם נכון. בביקורת על תכנים שהם מביאים לתלמידים, שאולי נכון. לא נוחים לחלק משרי הממשלה הנוכחית.
נכון. המוטיבציה של התנועה הזאת, ולי היא מחיר, כי אני שם את הסיפור היהודי בצד, וזה הייעוד שלי, הסיפור היהודי הליברלי, בהקשר של מדינה יהודית דמוקרטית, כן? כן. זה לא מנותק מהסיפור
זהו,
הדמוקרטי.
זהו, זה אי אפשר באמת להפריד, אתה שם את היהודי בצד למען הדמוקרטיה, אבל זה הכל
לי,
קשור.
זה גם עושה לי הזדמנות לזיקוק מאוד מעניין אצלי, כן. כי אצלי זה תמיד מחובר. אבל שם באמת זה הסיפור הדמוקרטי. א', כי אנחנו רוצים גם בתי ספר ערביים איתנו,
כן.
ובית, למרבה אירוניה, אנחנו רוצים גם בתי ספר דתיים איתנו. ודווקא לסיפור הדמוקרטי, מי שליברלי, כן?
אתה מדבר על ממלכתי דתי, ממלכתי ליברלי, כן.
ממלכתי כן. ערבי, ממלכתי כן. עברי. כן. הסיפור הזה של, כמו שדיברת חוק חינוך ממלכתי, בפן הדמוקרטי שלו וזכויות אדם. ומתי זכויות אדם זה שמאל? זה פשוט, 1992 זה ממשלת ליכוד, הם אלופי זכויות האדם.
נכון, שחוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
לא אשכח את שולמית אלוני, אני הייתי ילד, בעונר, זוכר את הפירות האלה, שעלתה לדוכן הכנסת ואמרה, ממשלה לא טובה, השתמשה במילה הרבה פחות נעימה, אבל דן מרידור, בני בגין, אני פחות יודעת שזכויות אדם לא ייפגעו. וזה הדבר.
נכון, נכון. אז מה היוזמה הזו עושה? זאת אומרת, אתם...
היוזמה הזו אומרת שני דברים. במינימום, זה רשת ביטחון למנהלים, מנהל, אני אביא מחר את פורום משפחות שקולות ויוזמן לשימוע, מחרתיים, 60 בתי ספר מזמינים את פורום משפחות, וכולם מגיעים לשימוע. קודם כל, איזושהי תחושה של סולידריות, מדהים. שהמנהל לא לבד.
כן.
היה לנו את שואם סמית, היה איזה אירוע איתה, לא זוכר אפילו מה, תוך 4 ימים היא הייתה עם מגמת ספרות בלאובק, ואז מנהל היד הזמין אותה גם.
כן.
אנחנו...
להיות שם אחד בשביל השם.
ממש.
כן. זה מדהים, ממש, זה מדהים, ממש. זה כל כך חשוב היום.
זה מטרה אחת.
כן.
מטרה שנייה זה לייצר איזשהו הטיק שורתי, עם כוח של, אנחנו רוצים להגיע לכמה מאות בתי ספר.
זאת אומרת, לבתי ספר שמהדהדים ערכים ליברליים.
ממש.
בלי להתנצל.
בלי להתנצל בכלל, ועושים פעולות.
כן, מדהים, זה כל כך... זה כל כך חשוב. אני רוצה להזכיר כמובן, שמעבר לכל העבודה החינוכית המדהימה שאתה עושה, שבאמת הזכרנו רק חלק ממש קטן ממנה, צריך להזכיר שכל מוצאי שבת, מאז ה-7 באוקטובר 2023, אתה מגיע לכיכר החטופים בתל אביב, ביחד עם הרבות מירה רגב וכן בן אור צפוני, רבות רפורמיות, אתה מוביל טקס הבדלה בקריאה לשחרור החטופים, ובטקסים האלה משתתפים כל שבוע מאות ישראלים וישראליות, ואנחנו יודעים כמה זה משמעותי עבור משפחות החטופים, עבור חטופים שחזרו מהשבי וסיפרו. ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה אתה מוצא את הכוחות כל שבת לנסוע מחיפה לתל אביב, ולהשתתף בטקס הזה שהוא באמת מרגש בצורה בלתי רגילה, אני משתדלת להיות שם כמה שיותר.
נכון, אנחנו מתראים שם הרבה. יש אצלי אימא בבית ספר קרמית, קרמית פלטי קציר, ויש לנו עוד ילדים במעגלי פגיעה כאלה ואחרים, ויש בוגרים שנפלו, שחלקם הייתה לי אז זכות מפוקפקת לערוך את הלוויה, ועוד טקסי הזכרה, אז השאלה היא נורא קלה. אין לי בכלל זכות לשאול את עצמי את השאלה הזאת. זה חובה, זה המינימום, זה מה שאני יודע לעשות, אני יודע לנגן, אני יודע ל... אני לא טוב בדברים אחרים, אני טוב בעוד כמה דברים, אבל לבוא למרחב ולהפוך, לא הייתי עושה הבדלה, לא הייתי משקיע בלעשות רק בחוג בית של אמירה, אני שומע את לי סגל, בדברים שהוא אומר, או את תמי, או את דני מרן, או...
תמי לוויתן, או תמי, כל תמי לוויתן, משפחות החטופים. שהם לוקחים חלק בעצם כל שבת.
אני, הילדים שלי בריאים, המשפחה שלי, יש לי עבודה, יש לי פרנסה, השאלה לא עושה לי לא טוב אפילו.
זאת אומרת, זה המינימום, אתה מרגיש שזה, שאתה חייב להיות שם.
זה חייב להיות שם.
אני אגיד שזה מדהים, אבל זה בכל זאת ייחודי וראוי לציון, כי זה באמת יוצא דופן, ואני חייבת לומר שזה, לי זה נותן כוחות. זה דווקא מרים על להיות ביחד ולעשות את זה כל שבת. אני רוצה לסיום לשאול אותך, אתה עובד באמת עם הדור הבא של המנהיגים והמנהיגות, וזה אתגר גדול, אבל כמו שגם דיברנו, זה גם זכות גדולה. ואני מקווה שזה נוטע בך אופטימיות, כי אנחנו צריכים הרבה אופטימיות.
מאוד.
אז ספר מאוד, לי לסיום, מה הופך אותך לאופטימי?
מאוד. יש מפגשים יוצאי דופן עם תלמידים. השיעורים הכי גדולים זה המפגשים עם תלמידים. מדברים אפילו קטנים מאוד. עוד נגדות הקטנה. ילדה, כחודשיים אחרי המלחמה, אני רואה אותה בוכה במסדרון, אני הולך אליה, מגייס את כל הכוחות הרבניים והנפשיים, כי בטוח מישהו מת, נחטף, נהרג, בוכה את נשמתה, זאת אומרת לי, הורידו אותי מ5 יחידות ל4 יחידות מתמטיקה. זה שיעור.
שיעור בפרופורציות?
לא בפרופורציות, אין פרופורציה לשבעה באוקטובר, אבל כן, יש כאבים לאנשים, וכל אחד יש לו את החיים שלו, ויש לו חיים מלאים. וזה הדור הבא, זה החיים המלאים האלה שיגדלו להיות הדבר הבא. שלא לדבר על מנהיגות ופעילויות ותלמידים ש... ודווקא הרגעים הקטנים האלה, כאילו השולים, יש כאלה עשרות כל יום, ואני מקפיד לחפש את הרגעים האלה, אם אתם מפגשים עם תלמידים, עם המורים, המון תקווה, המון אופטימיות, ממש. זה דור נפלא. ורק שמנהלי בתי ספר יזכרו שכל שכבת י"ב כל שנה זה 4 מנדטים לכנסת. אנחנו שוכחים את זה.
וחייבים לטעת בהם ערכים שיהיו אזרחים אכפתים ומעורבים ומחויבים, נכון, לדמוקרטיה שלנו וליהדות הליברלית. אז אני רוצה לסיים בציטוט מאחד הרעיונות שבו אמרת, תפקידנו כמנהיגים הוא לייצר תקווה. האזרח צריך לקבל תחושה של חזון, החינוך עובד על העתיד, אנחנו נמשיך לחנך למות השעה הקשה, לחנך לסובלנות, לדו-קיום ולכל מה שבמגילת העצמאות. גם כשקשה לעשות את המלאכה, נמשיך לחנך, כי אין לי את הזכות להפסיק את זה. אז תודה שבאת אופק, תודה על כל העבודה החשובה שאתה עושה, וביחד אנחנו עוד נביא ימים טובים יותר.
אמן.
תודה ותודה לכם ולכן שהזנתן, להתראות בפרקים הבאים.
הרפורמיסטית בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי. הפודקאסטים של 103 FM.